ספר במדבר. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור. שאו את ראש כל הדת מישראל למשפחותם לבית אבותם ומספר שמות כל זכר לגולגלותם. הדבר הראשון שהספר, הפרשה פותחת בו, זה מפקד בני ישראל. וגם חשוב לכתוב את התאריך, מתי זה היה, וקדוש ברוך הוא דיבר איפה ומתי. באוהל מועד, באחד לחודש השני, חשוב להדגיש את הדבר הזה, כי כל דבר קשור עם הזמן. חודש אייר הוא חודש מיוחד, אומר הזוהר, חודש שיש בו שפע מיוחד, ולכן בו הקדוש ברוך הוא אומר לישראל, אומר למשה רבינו, לשאת את ראש בני ישראל, להשפיע עליהם שפע. והמניין הזה לכאורה כבר נמנו ישראל. כשישראל תרמו למשכן, אז כל אחד נתן מחצית השקל, וביחד התאסף הכסף, וכמו שכבר נזכר בפרשת פקודי, שמניין בני ישראל נספר, זה היה לפני שהקימו את המשכן. חצי שנה אחרי זה, המשכן כבר הוקם, כבר נגמר הקמה שלו בחנוכה. הוקם בפועל בראש חודש ניסן, כלומר בהתחלת השנה השנייה. ועכשיו עברה חצי שנה, ועוד פעם הקדוש ברוך הוא אומר, שאו את ראש כל הדת מישראל למשפחותם. אנחנו כבר יודעים כמה הם בני ישראל. כבר הם נמנו. אבל יש כאן מניין מיוחד. מקודם כל אחד תרם, ואנחנו ידענו בסך הכל כמה מתוך התרומות, ידענו כמה הם בני ישראל. אבל לא למשפחותם, לא לשבטיהם, לא לבית אבותם. וצריך לדעת, כל שבט ושבט, כל בית אב ואב, וכל אחד ואחד גם כן. שאו את ראש כל הדת מישראל למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות. כלומר, כל אחד יש לו שם. זה לא מספר. כל אחד הוא לא מספר. הוא עם שם. יש לו שם. כל אחד עובר לפני משה רבינו ואומר, אני פלוני בן פלוני למשפחת פלוני לשבט פלוני. אני לבטא את העניין שכל אחד ואחד מישראל יש לו ערך חשוב, ובלעדיו המניין של כל בני ישראל יחסר. אם אחד יחסר, אז ישראל לא בשלימות. כל אדם יש לו תפקיד. כל אדם יש לו ייחודיות, יש לו שם. כל אחד יש לו שם אחר. כל אחד שייך לבית אב אחר, למשפחה אחרת. וכל אחד יש לו את התפקיד המיוחד שלו. כל אחד צריך לדעת מה עניינו ולהוציא את הכוח שלו מן הכוח אל הפועל. ולדעת את הערך האישי שלו. ואז, מתוך כך, מתוך הכרת הערך האישי, אז הבנת את הערך של כלל ישראל, שכוללים את כל הפרטים כולם, כל אחד עם הייחודיות שלו, עם האופי המיוחד, עם התכונות שלו, עם הכישרונות שלו, עם החולות שלו, כל אחד ואחד, עכשיו מצרפים הכל ביחד, זה נעשה כלל מלא אושר, מגוון, מלא תוכן. זה העניין של המפקד כאן. כעת עומדים לצאת לדרך. לארץ ישראל. ואילולי חטאו בחטא המרגלים, אז התוכנית הזאת של המפקד הזה, זה היציאה עכשיו, הולכים לארץ ישראל. עם המניין הזה, לפני שיוצאים לקרב, עושים מפקד. הולכים לדרך, עושים מפקד. ואחר כך גם סדר אחר, סדר השבטים, כל שבט ושבט, איך מקומו בסדר ההליכה, בסדר המידם, ואז יוצאים לדרך. עם ישראל, עם קדוש, יוצא לדרכו לארץ ישראל. אבל המפקד הזה לא היה של כולם. שבט לוי לא נפקד יחד עם כולם. שבט לוי בפני עצמו. ובהתחלה לא נאמר במפורש שככה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אבל משה הבין את זה ועשה, ולא מנע אותם יחד עם כולם. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אך את מטה לוי לא תפקוד ואת ראשם לא תישא וכו'. ו... ואחר כך אומר הקדוש ברוך הוא למשה, הקרב את מטה לוי, שאמרו, יש להם תפקיד מיוחד לשבט לוי, לא רק מונים אותם לחוד, אלא מפני שיש להם תפקיד אחד. וידבר השם אל משה לאמור, ואני הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל, תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל, והיו לי הלוויים. כי לי כל בכור ביום הקותי כל בכור בארץ מצרים, הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם, עד בימה לי יהיו אני השם. כלומר, מפני שבעצם הבכורות הם שלי, ועכשיו אני לקחתי את הלוויים תחת כל בכור. לי כל בכור, ביום הקותי כל בכור בארץ מצרים, הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם עד בהימה. כל הבכורים הקדשתי לי. מתי? ביום הקותי כל בכור בארץ מצרים. רוצה שאנחנו נבין את עניין הבכורה. הבכור הוא השורש של המשפחה, הוא היסוד, הוא התחלה. התחלה של כל המשך של התחלה. והמכת בכורות היא הפגיעה בשורש של המצרים. הבכורים שהם ההנהגה, הם כאילו המיוחדים, שמהם הכל מתפתח כביכול, הקדוש ברוך הוא, היכה את מצרים בשור שלהם. ואז זה כמובן, המכה הזאת היא המכה המכרעת. עכשיו, הם כמו גוף בלי ראש. הם מוכרחים להסכים לישראל, להוציא אותם, הם כבר, אחרי מכה כזאת לא יכולים לעמוד בה. ומה עם בני ישראל? באותו הזמן שאני הקטתי כל בכור בארץ מצרים, שם השורש, בזה עשה את קדושת ישראל. עשיתי את ההבחנה בין מצרים לבין ישראל. ישראל לבני בכורי ישראל. לא אתם הבכורים. לא אצלכם הבכורים. אצלכם הבכורים הם רקובים, הם נהרגים, הם כן, בטלים. אבל בישראל, ישראל יש להם קדושה. והקדושה מופיעה בראשוניות, בבחור. כל מה שראשון אנחנו נותנים לשם. תרומה, ביקורים, וכן, כן, התרומה היא נקראת ראשית, החלה נקראת ראשית. זה התחלה. ביקורים, זה מתחיל בביקורים, בהתחלה מתחילים הפירות לבקר על העצים, לוקחים את הראשונים שלהם, ראשית הביקורים, הם שייכים לשם, כי המקור הוא ריבונו של עולם, ומה ששייך למקור, הכי קרוב למקור, הוא קדוש. אז כל המושג של הראשוניות של ישראל, לכן ישראל הם גם כן נקראים ראשית, ראשית תבואתה. אז באותה שעה ביום הקותי כל בכור בארץ מצרים, הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם עד בהמה, לי יהיו אני השם. הבכורות התקדשו, או הופיע קדושתם של הבכורות בישראל. לעומת הקלקול של המצרים, מופיע קדושת הבכורות בישראל. ועכשיו יש שינוי. יצאו ממצרים, הקדשתי את הבכורות, אבל כעת הקדוש ברוך הוא עושה שינוי. חז"ל אומרים לנו, בגלל חטא העגל, שישראל נכשלו, והלוויים לא השתתפו בחטא העגל, להפך, אז הם זוכים עכשיו בתפקיד הזה. הם ראויים לתפקיד הזה. זה לא מתנה, אלא זה בירור שמתברר שהם באמת, הם באמת הבחינה הזאת של הבחורים. והקדוש ברוך הוא, אם כן, אומר להקדיש את הבחורים וכאילו לפדות את לפדות את הבחורים, והלוויים יהיו במקום הבחורים. ראיתי שמישהו שאומר שזה הייתה גדולתם של ישראל, שהם עושים את רצונו של השם ולא מקנים, שהנה הבחורים, הקדוש ברוך הוא אומר לה, לוקח את הבחורים אליו, מקדש אותם, וכאילו מפלה אותם לטובה לעומת כל ישראל, וישראל עושים כדבר השם. זה ממש יפה, מידה טובה, לא כמו הקלקול אחר כך שהיה אצל קורח, אלא ישראל מקבלים באהבה את הדבר הזה. ואני רוצה להגיד שאפשר להגיד יותר גבוה מזה. מה הקדוש ברוך הוא אומר, תפרישו עכשיו מתוככם אנשים שיהיו עובדים בבית המקדש, שיהיו עובדים שלי. תפרישו. אתם נותנים, אתם נותנים, זאת אומרת, זה בעצם, זה בני ישראל מגלים את מעלתם על ידי שהם מייחדים את שבט לוי, ושבט לוי נבחר לתפקיד המיוחד הזה, והוא מבטא בעצם את מעלתם של ישראל. הוא לא כאילו עכשיו שבט לוי הוא דבר אחר, ישראל במדרגה הזאת, שבט לוי במדרגה הזאת, ויש כאן כאילו נתק בין שני הדברים האלה. צריכים, הקדוש ברוך הוא צריך איזה קבוצת אנשים שהם יהיו משרתיו, שהם יהיו מקודשים, והוא לוקח אותם אליו. לא ככה. מתוך בני ישראל, ישראל הם נותנים את ה... מקדישים את זה. כמו שישראל, נגיד, יחליטו שעכשיו הם רוצים שיהיה כך וכך בני ישיבות. אני רוצה להסביר, השבט הלוי, כשמפרישים אותם, אז בעצם מוותרים על כל העבודה שהם יעבדו, ואנחנו צריכים עכשיו לפרנס אותם. כי הם יהיו עובדי השם, ואנחנו נצטרך גם להחזיק אותם. זאת אומרת, כמו שנגיד, אנחנו צריכים במדינת ישראל יהיו כך וכך לומדי תורה. ואז כל אחד ואחד צריך, כמובן, להחזיק אותם. כי איך אפשר שיהיו הלומדי תורה בעצמם? אז הם, אנחנו כאילו מתעלים על ידי זה שאנחנו מתוכנו מוציאים אנשים שהם יהיו אנשי קודש, אנשי תורה, ועם ישראל יש בו אנשי תורה, וכולנו מתעלים על ידי זה. זאת אומרת, המינוי הזה, האיחוד הזה של שבט לוי, הוא היה רומם את כל ישראל, שעכשיו מתוך ישראל יוצאים עכשיו קבוצת אנשים, שבט מיוחד, שהשבט הזה הוא ישליחם של ישראל לעבוד את עבודת הקודש, ועבודת הקודש היא עבודה כלל ישראלית, בית המקדש הוא שייך לכלל ישראל, הוא לא פרטי לשבט מסוים, הוא שייך לכלל ישראל, ואנחנו מקדישים אותם למטרה הזאת. אדם נותן תרומה, עם ישראל נותן תרומה לשם. זאת אומרת, יש כאן, זה לא איזה מהלך כזה של הפרדה, ושל, כאילו אמרתי, אפליה בין קבוצה לקבוצה, צריך לעשות את זה, כי זה נכון, כי אין ברירה, זה לא ככה, להפך. זה רוממות כלל ישראל על ידי הפעולה הזאת. וזה מה שכתוב בלשון של התורה, היא חוזרת על זה כמה פעמים. אני מחפש את הפסוק הזה בתוך בני ישראל. כן. ואני הנה לקחתי את הלווים מתוך בני ישראל, תחת כל בחור, פטר כל רחם מבני ישראל, מתוך. זאת אומרת, כי בני ישראל הם נותנים את התרומה הזאת, הקדוש ברוך הוא לוקח, אבל ישראל מפרישים את הלווים לעבודת המקדש. אז זה מדרגה חדשה שישראל מתקדמים בה לקראת מאוד שלב חדש שיש להם תאוצת אנשים, שבט מקודש, שהוא עובד את עבודת המשכן, ועם ישראל על ידו עושה את העבודה הזאת. טוב, אנחנו ממשיכים. אנחנו נמצאים עכשיו כבר 3 ימים לפני חג השבועות. אז היום בבית הכנסת אני למדתי כמה משניות, למדנו יחד כמה משניות בפרק ו' מפרקי אבות. ואני רוצה חלק מזה גם להזכיר כאן. רבי יהושע בן לוי אמר, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. שנאמר, נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרת טעם. הוא אומר, והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות, אל תקרי חרות אלא חירות. שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, בתלמוד תורה. כל מי שעוסק בתלמוד תורה, הרי זה מתעלה שנאמר, ממתנה נחליאל ומנחליאל במות. וצריך להסביר את המשנה הזאת, בעצם זה ברייתא. רבי יהושע בן לוי הוא לא היה תנא. אבל הרבה פעמים הוא נזכר במשניות. כמה פעמים הוא נזכר. כאילו בתוספת למשניות. כל פרק ו' הוא בעצם לא משנה, אלא שנו חכמים בלשון המשנה. אז רבי יהושע בן לוי, רבי יהושע בן לוי, הוא היה מראשוני המוראים. רבי יהושע בן לוי היה, נזכיר קצת עניינו, שרבי יהושע בן לוי היה לו חברותה עם אליהו הנביא. כל יום ויום אליהו הנביא בא אליו, כך אומרת הגמרא. ופעם אחת אליהו הנביא לא בא אליו 3 ימים. כשהוא בא אחרי 3 ימים, שאל אותו, למה לא באת? זה היה, קרה מקרה שאריה טרף בן אדם בתוך 3 פרסאות למקומו של רבי יהושע בן לוי. וזה לא היה צריך לקרות. זכותו של רבי יהושע בן לוי הייתה צריכה להגן על 3 פרסאות, זה 12 קילומטר מסביב, כן? ככה זה היה צריך. כי זכותו של רבי יהושע בן לוי צריכה להגן על כל הסביבה, כמו שהתפקיד של כהן גדול, שאם כן, שאם מישהו הרג בשגגה, אז הכהן גדול כאילו אחראי על זה. אז כל אחד באזורו, כל אחד אחראי על הסביבה שלו. רבי יהושע בן לוי כאילו נדרש ממנו, אתה צריך להיות כזה שאתה מגן על כל הסביבה שלך. רבי יהושע בן לוי, גם הגמרא במסכת סנהדרין אומרת שרבי יהושע בן לוי שאל את אליהו מתי יבוא משיח. אז הוא אמר לו, תשאל את המשיח. אז הוא שאל אותו, איפה המשיח נמצא? אז הוא אמר לו, שם ברומי, בין העניים יושב, וכולם שם מלאים פצעים וכל אחד. איך אני אכיר אותו? מנהי אני יודע מי המשיח? אז הוא אמר, כל אחד שם קודם פותח את כל התחבושות שלו, ומטפל, ואחר כך חובש את עצמו מחדש, את כולם ביחד. והוא כל פצע לחוד, כי למה הוא חושב, אולי יקראו לו שהגיע הזמן הגולה, אז הוא כל פצע לחוד, הוא לבד פותח את התרבושת, מטפל וחוזר, כדאי כאילו הוא יבוא. טוב, הלך, מצא אותו, שאל אותו, מתי אתה בא? מתי את אימה? אז הוא אמר לו, היום. אחר כך רבי שואה בן לוי פוגש את אליהו הנביא, אז הוא אומר לו, הוא שיקר אותי. הוא אמר לי, הוא עשה צחוק ממני. הוא אמר לי שהיום הוא בא והוא לא בא. אז אמר לו אליהו הנביא, היום, הכוונה, היום אם תשמעו בקולי. אם אני יכול לבוא היום, כשישמעו בקולי, אני מיד בא. כל השם כמובן. זאת אומרת, רבי יהושע בן לוי איזה דמות מיוחדת, דמות שנפגשת עם כוחות רוחניים, עם אליהו הנביא, ולא חד פעמי, אלא ממש מציאות כזאת של גובה מיוחד. אז כתלמיד שלומדים, אז יהיה צריכים לראות את המראה של מי שאנחנו לומדים ממנו. אז אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום בת קול יוצאת מהחורף, ומכרזת ואומרת, אוי להם לבריות מלבונה של תורה. אז אני קצת התלבטתי כשראיתי את המשנה הזאת. מה זאת אומרת, אוי להם, למה התורה נעלבת? הבריות שלא לומדות תורה, יש להם בעיה. אוי להם לבריות, זה נכון. אבל למה הלשון הזאת, אלבונה של תורה, התורה נעלבת? מה זאת אומרת התורה נעלבת? ומיד ההמשך שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. או שזה חלק אחר נפרד בפני עצמו, שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. חוץ מזה יש אלבונה של תורה. חוץ מזה, מי שלא עוסק בתורה הוא נקרא נזוף. אז אם אנחנו נשתמש במשל, אלבונה של תורה. עושים... נותנים שיעור טוב, שיעור חשוב, מזמינים אנשים לשיעור, ולא באים הרבה אנשים. אז זה קצת לא לכבודה של תורה. זה התורה נעלבת. או הרב, נגיד, צריך לתת שיעור, וכמה לא באים הרבה. או שיש כאלה שיושבים בשיעור, וזה לא מעניין אותם. זה מעליף את הרב. או מעליב את התורה של הרב, מעליב, זה לא לכבודו, זה לא לכבודה של תורה. אבל רב לא יעלב מזה שמי שלא שייך לשיעור לא יבוא. הוא לא מתאים לזה. אז זה לא, אבל מי שכן מתאים, מי שראו לשמוע, מי שהיה, הוא מוכשר, הוא מבין את מה שאומרים, והוא לא רוצה לשמוע, אז זאת אומרת שכאן התורה לא נאמרת בצורה טובה, היא לא מושכת מספיק. הדברים של הרב לא נאמרים בצורה כזאת שאנשים נמשכים לשמוע את זה. זה לא, זה מוריד מהערך שפוגע ברב, בתורה, התורה נאמרת. זאת אומרת שבעצם בפשט במשנה הזאת אני שומע שכל ישראל, הבריות, כולם הם בעצם שייכים לתורה. צריכים להיות בשיעור שלה, בשיעורים. כלומר, קשורים בתורה. ואם הם לא, אם לא בריות באים, הם פוגעים. פוגעים בתורה בעצם. כאילו התורה היא לא מושכת, היא לא מעניינת, היא לא מבין, הערכה לא מתגלה. זה פוגע, כביכול בתורה. כי כל ישראל שייכים לתורה. וכל מי שאיננו עוסק בתורה נקרא נזוף. נזוף הוא כאילו מחוץ לעניין. ואני רוצה להסביר את כל מי שאיננו עוסק בתורה נקרא נזוף. בעצם מקודם אמרנו שזה אלבונה של תורה, עכשיו אנחנו אומרים שכל מי שאיננו עוסק בתורה נקרא נזוף. ואני... יש איזו אמרה, יש אומרים שבשם הרב קלישר, מישהו אחר, שאנשים לא באים לארץ ישראל. יש אנשים באים לארץ ישראל, חושבים אולי לעלות אליה, באים לארץ ישראל, חושבים, זה לא, אין כאן חברה, זה לא משהו מתאים לי, אני לא בא אליה. לא חושב שאני רוצה לבוא לארץ ישראל. אז הוא לא בא. הוא חושב שהוא החליט שישראל ישראל לא מספיק מוצאת חן בעיניו, אז הוא החליט שהוא לא רוצה לעבור. אז המשיל את זה, אולי זה על הרב קלישר, המשיל את זה, הוא אומר, משל, הכירו בן בחור ובחורה, זאת שידוך. הבחור נורא התלהב בפגישה, ורצה לי, ואמר, בוא ניגע פגישה אחרת, פגישה נוספת. והבחורה בכלל לא התלהבה. והייתה רוצה לא להמשיך את הקשר הזה. אבל הוא מאוד ביקש להמשיך את הקשר, ולא היה נעים לסרב. אז בפעם הבאה היא באה קצת מרושלת, לא מטופחת, עשתה רושם לא טוב. ובפגישה הבאה שנפגשו, אז הבחור אומר, אולי אנחנו לא מתאימים. היא אמרה, בסדר. הוא חושב שהוא החליט שהוא לא רוצה. אבל בעצם הבחורה היא החליטה. רק היא מנומסת, אז היא עשתה את זה בצורה כזאת שהוא יחליט. גם כאלה לפעמים באים לראות את ארץ ישראל. וארץ ישראל, הם לא מוצאים חן בין אנשים. אז היא לא רוצה לפגוע. אז היא עושה רושם לא טוב, והם הולכים. והם חושבים שארץ ישראל לא מצא חן ביניהם. אבל בעצם הם לא מצאו חן בין ארץ ישראל. כל מי שאיננו עוסק בתורה, הוא חושב שהוא הלך לא בא לשיעור. מה פתאום? גרשו אותו. הוא נזוף. לא רצו אותו שם. כל מי שאיננו עוסק בתורה, הוא כנראה הוא במצב שהוא לא מתאים, התורה לא רוצה אותו. כמו שמוצאים מישהו מהשיעור, אז הוא נזוף, כן? הוא שם יעשה בחוץ. אז כל אחד שייך לתורה. אם הוא לא עוסק בתורה, כאילו הוצא מהמקום שלו, נקרא נזוף. שנאמר, והפסוק הזה מחדד את העניין. נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרת טעם. אישה יפה ושרת טעם, אישה יפה, יפה, אבל מתנהגת כמו טיפשה. ובצורה חסרת טעם, בקיצור, כמו שכתוב בפסוק. חסרת טעם. יפה. מה היופי הזה? היופי הזה, היא כאילו מקלחלכת את היופי, מקלקלת, הורסת את היופי שלה. נזם זהב באף חזיר. הנזם זהב, דבר מאוד מאוד חשוב. מכניסים אותו, שמים אותו באף חזיר, והחזיר הוא אוכל מאשפה. הוא אוכל זבל. אז עם האף שלו הוא מרחרח בתוך הזבל, ועם הנזם הזהב שם אותו בתוך הזבל. זה כמו אישה יפה ששמה את היופי שלה בתוך שרת טעם. הוא נכון, להפך. אישה יפה ושרתה, מזה כמו נזם זעם, באף חזיר, כן. אז מה הפסוק שמובא כאן, מה הוא מלמד אותנו? הנזם זעב, כן, זה התורה, זה החוכמה. אדם הוא, ישראל, הוא אדם עם נשמה אלוקית. הוא אדם של תורה, הוא אדם של קודש. ואם הוא לא עוסק בתורה, הוא לוקח את כל הכוחות הרוחניים שלו, את כל הקדושה שלו, ושם אותה בזבל. עוסק בדברים אחרים, עוסק בדברים, בדברי חומר, בעניינים גשמיים. הוא ממש לוקח את, כמו נזם זהב באף חזיר. אישה יפה ושרת טעם. זאת אומרת, המשנה כאן אומרת לנו שהתורה היא שייכת לישראל. כל אחד מישראל הוא נזם זהב. יש בו נזם זהב. יש בו תוכן רוחני, יש בו תוכן אלוקי, יש בו תוכן תורני. והוא צריך להיות במקום הזה. ואם הוא יורד מהמקום הזה, זה אוי ואבוי. ולא רק זה, הוא נעשה עבד לכל החומריות, לכל הגשמיות, לכל הצד הנמוך והקטן, כן, אז הוא, לא, הוא כבר לא בן חורין. וזה מה שמביאים את הפסוק הבא, והלוחות מעשה אלוקים אמנה, המכתב מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות, אל תקריא חרות אלא חירות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. מי שלא עוסק בתורה הוא כאילו יצא מהמציאות שלו, זה לא הוא, הוא עבד, הוא עבד לגשמיות, הוא קלה את עצמו בתוך מציאות נמוכה חומרית, ויצא מהבריאות הטבעית העצמית שלו. וכל מי שעוסק בתלמוד תורה, הרי זה מתעלה, שנאמר ממתנה לחייל ומנחליאל במות. אז התורה היא שייכת לישראל. ואני רוצה לקחת מזה ולומר, אנחנו מתקרבים לחג השבועות. כל חג השבועות אנחנו מקבלים מחדש את הברית, קורטים מחדש את הברית כביכול עם ריבונו של עולם שקראת איתנו בהר חורף. ואנחנו חוגגים את החג, החג הזה שבו קיבלנו תורה, מבטאים בזה בעצם את השייכות שלנו. הזכות הזאת שאנחנו זכינו, אנחנו צריכים להיות מלאי עושר, מלאי שמחה. כל יהודי באשר הוא, כל אדם שעוסק קצת בתורה, כל אדם ששייך לתורה, ששייך לקדושה, הוא צריך להיות אדם שמרגיש את הגודל של העניין הזה, את השמחה, את תומכי המאושר, את חיים אל המחזיקים בה, מרגיש, צריך להרגיש את הרוממות של הזכות הזאת, שהוא שייך לעם השם, שהוא שייך לריבונו של עולם, שהוא שייך לקודש, שהוא שייך לטוב, שהוא שייך לשלימות, שהוא שייך לכל הגודל הזה. ואפילו שייכות כלשהי לגודל הזה היא עצומה, היא בלתי מוגבלת. ובעצם מחויב הדבר שכל אדם מישראל באשר הוא, שיש לו איזשהו קשר לקדושה, צריך להיות אדם שמח, אדם מאושר, אדם שמרגיש שיש לו את הדבר הכי טוב שיש בעולם, שרק לנו יש את זה, שרק לישראל יש את הדבר הזה. ואפילו קצת מזה, זה המון. אני מתכוון לומר שאפשר לגשת לתורה ולראות כמה גדולה היא התורה, ואם אני לא עושה את הכל, אז אני לא בסדר, ולהיות ביקורתי, וכל הזמן להרגיש שכמה שאני עושה זה לא מספיק, זה עלבונה של תורה, וזה לא יפה, וכו' וכו', ולהיות חצי במרירות, אפילו לא במרירות גלויה, אבל במרירות מוסתרת, מפני שאדם מרגיש, אמנם אני לומד, אבל זה לא מספיק, וכו' וכו', לא שמח, לא מאושר, לא מרגיש ביטחון, לא מרגיש טוב, ואז זה מפריע, ואז אין את האמביציה והחשק הפנימי להתקדם, אבל לא רק זה, בעיקר זה משפיע על אחרים. אנשים רואים בני תורה, שאינם מאושרים, שאינם שמחים, שאינם, כנראה שהתורה היא לא עושה את האדם מאושר, היא מכבידה על התורה. אז למה אנשים מתרחקים מתורה? דיברנו על זה בשבוע שעבר. אנשים, נערים, לא אוהבים להתפלל. זה מכביד עליהם. אבל בעצם תורה, תפילה זה מכביד? תפילה זה פגישה עם ריבונו של עולם, פגישה עם המלך, מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. הוא מוכן לקבל אותך לשיחה. שיחה אישית. עם ריבונו של עולם. אתה גם יכול לבקש מה שאתה רוצה. והקדוש ברוך הוא שומע. אז זה צריך להיות דבר שנמשכים אליו, שמחכים לזמן, מתי יהיה לי פגישה. כן. אדם פגישה עם, כן, מי מזמין אותנו לאיזה פגישה, למדי, הרב הכי גדול בעולם, חשוב. זה זכות, זכות גדולה מאוד. לא צריכים להסביר את זה, זה פשוט. צריך להיות, להסתכל באופן בריא על המציאות שאנחנו נמצאים בה, שהיא כל כך מאושרת, כל כך טובה, התפילה, התורה, ואפילו אם אדם לא עשה את הכל, ולא הספיק את הכל, לא כל הזמן להיות ביקורתי, להיות שמח בחלקו, להיות שמח במה שמספיקים, במה שלומדים, להיות בטוחים, שאם הציבור, בני התורה, הם יופיעו כאנשים, מאירים בפניהם, שמחים, מאושרים, שהם עוסקים בדברים הטובים ביותר, בקודש, בגדולה. כל ראים יכירו, כולם יגידו, וואי, אם זה, התורה עושה ככה את האדם מאושר, אז זה, אנחנו גם רוצים. גם רוצים להיות שייכים. אם זה מכביד, אם זה מקשה, אם זה דורש, אם זה לוחץ, אז אנשים נרתעים. אני לא אומר את זה בתור אמצעי להשפיע על אחרים. אני אומר, מפני שזה נכון. ככה אנחנו צריכים לחיות. ככה זה עניינה של תורה. אחרת, אם אנחנו לא נוהגים ככה, אנחנו מעליבים את התורה. כאילו התורה היא לא מספיק, עושה את האדם לאדם טוב, היא לא עושה את האדם מאושר, אדם לא שמח, אדם חייב ללמוד, אין לו ברירה, אדם חייב להתפלל, אדם חייב לקיים מצוות, אז זה מכביד, זה קשה. גם אם חייבים צריך לעשות, אבל זה לא מושך. וזה לא נכון. אנחנו שמתקרבים עכשיו לחג השבועות, צריכים לעבוד על זה שאנחנו באים לחג השבועות. יש כאלה אנשים רוצים בחג השבועות לראות מלאכים. אז, או מה, חג השבועות, זה חג כל כך גדול. איך אנחנו נתעלה עם החג הזה? תדעו לכם, כל שעה בחג השבועות היא מעלה, אתם מרגישים, לא מרגישים, זה לא משנה. הסעודת חג שאנחנו עושים בחג השבועות, לכבוד החג, היא חשוב מרוממת, לא מרגישים, כן מרגישים, לא משנה כל כך. לומדים כרגיל, לא כל כך אפשר למצוא, אנשים שואלים מה ללמוד בחג השבועות. ביום הזה איזה דברים. כל אחד יבחר מה שליבו חפץ. כל מה שאתה עושה בחג השבועות מקבל את הגודל של חג השבועות. בין שרואים את זה, בין שלא רואים את זה. זה בסך הכל היא ממש עוברת מהר. אבל אנחנו צריכים לדעת, ביממה הזאת אנחנו בעצם מכריזים שאנחנו ממשיכים את הברית האלוקית שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו ביום הזה, בהחורף. ועצם המציאות שאנחנו נוהגים בה, זה ההכרזה. אז לא לצפות ואחר כך להיות מתוסכלים מה לא השגנו, מה לא הספקנו וכו', להיות שמחים. ושמחים ושמחים. זה עניינו של החג הזה. לשמוח ברימונו שלם שנתן לנו את התורה. לשמוח בעבודת השם. ותמיד לשמוח. פיקודי השם ישרים משמחי לב. צריך בני ישיבה צריכים להיות תמיד בשמחה. פיקודי השם ישרים משמחי לב. הזכות לעסוק בתורה היא צריכה, היא זכות גדולה מאוד, ואפילו אדם לא מנצל את כל הזמן, לא בכמות, לא באיכות, לא משנה. עצם המגע שלו עם התורה, הוא צריך להיות מרומם אותו, מעלה אותו מעלה, מעלה, מעלה. לא להיות ביקורתיים, רק במינון נמוך, כמו כמות המלח ששמים באוכל. טיפ-טיפה בשביל להתקדם קצת יותר, אבל לשמוח, להיות בשמחה. זאת ההתכוננות הנכונה שלנו חג השבועות. יש מצוות ושמחת בחגיך, התכונן למצווה הזאת. ובעזרת השם, כמובן, אם אנחנו נהיה אנשים שמחים וטובים, הקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו שפע שלו. בזוהר הרבה פעמים, הזוהר חוזר על זה, שאדם שנמצא בשמחה משפיע עליו הקדוש ברוך הוא טוב. ואדם שנמצא בצער, אז הוא מושך אל עצמו דינים. הכל לפי ההתנהגות של אדם. אז צריך להיות תמיד משמחה. על הפסוק, עבדו את השם בשמחה, ובואו לפניו ברננה, מסביר את זה הזוהר, שצריך להיות בשמחה בכל דבר, לפי ההתנהגות של האדם, כמו שהוא נפתח, ככה נותנים לו. הוא נפתח לטובה ולשמחה ולהיות בוטח בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא משפיע עליו, שפע של שנזכה להיות בשמחה ולקבל את התורה בשמחה. Thank you.